אמרנו בשיעור הקודם שהפתיחה של פרקי אבות, משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, ויהושע לזקנים וזקנים לנביאים, ונביאים מסרו לאנשי כנסת גדולה. לכאורה המשפט הזה היה צריך לפתוח את כל שישה סדרי משנה, כי מה שמתואר פה זה העברת התורה מדור לדור. זה היינו מצפים שיהיה כתוב בתחילת מסכת ברכות, שהיא פותחת את המשנה. אז כשפותחים את המשנה, כשפותחים את תורה שבעל פה, אז מן הראוי שיהיה כתוב את כל השתלשלות התורה, השתלשלות לימוד התורה. אבל רבינו יהודה הנשיא, שערך את המשנה, בוחר להביא את הפתיחה הזאת דווקא במסכת אבות, שהיא שונה מכל שאר המסכתות שבמשנה. כל שאר המסכתות במשנה, כל שישה סדרי משנה, מלמדים את האדם מה צריך לעשות, איך צריך להתנהג. מלמדים את האדם בפועל תורה שבעל פה, למעשה מה צריך לעשות. בסדר? מסכת שבת מתעסקת בהלכות שבת, מסכת פסחים בהלכות פסחים, וכן הלאה וכן הלאה. מכילה שאני אוהבת להגיד את כל המסכתות שיש במשנה ולא ללמד אתכם את זה, כי אני לא כל כך יודעת, אבל זה העניינה של המשנה. המשנה זה להגיד מה עושים. מסכת אבות זה לא מסכת של הלכות, זה מסכת של הליכות. הליכות זה לא חובה, הליכות זה לא הכרח, הליכות זה לא ציווי אלוקי שאת יודעת שאת צריכה לעשות ככה או שאסור לך לעשות אחרת, ממש לא. אז אם היה עולה בדעתנו חלילה שמה שכתוב במסכת אבות זה פחות חשוב, נכון? זה לא הלכה. מה שכתוב במסכת אבות אולי זה רק קישוטים לתורה. יש את התורה ויש קישוטים לתורה. אומר רבי יהודה הנשיא, אני פותח את מסכת אבות דווקא בהשתלשלות תורה שבעל פה. למה? כי אני רוצה שתדעי, כשאת פותחת את המסכת הזאת והיא מדברת על החיים שלך, את צריכה להקשיב לטוב טוב כמו שאת מקשיבה לתורה. זה לא אומר שבמסכת אבות הזאת יגידו לך, את צריכה לעשות בדיוק ככה או בדיוק לא לעשות ככה. בסדר? זה לא יהיה כתוב שם. אבל מתוך הדברים שתפגשי במסכת אבות, את יכולה לסלול לעצמך שביל בחיים. אם את תקשיבי טוב טוב למה שאומרים גדולי תלמידי החכמים במסכת אבות, זה יעזור לך לבנות איזשהו מבט, לסלול איזשהו שביל שיקדם את החיים שלך, שיצמיח את החיים שלך, שיברר דברים משמעותיים בחיים שלך. אז זה לא הלכה. לא אין שם שום דבר שהוא הלכה. אבל זה עצות מאוד 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 משמעותיות לחיים שלנו. ולכן ככה רבי יהודה הנשיא פותח את המשנה הזאת, את כל המסכת הזאת, שלא נחשוב שזה משהו אחר, זה סיפור אחר. זה דבר אחד. מה שהייתי רוצה שנעשה עכשיו זה שתקראו את המשנה, רק את משנה א', בסדר? בזוגות, ותשאלו שאלות שעולות על המשנה, שאלות. אני רוצה להגיד עוד נקודה אחת שהיא ייחודית לפרק א' במסכת אבות, ייחודית לפרק הזה מול כל שישה סדרי משנה. פרק א' במסכת אבות זה פרק שהוא גם סיפור כרונולוגי היסטורי. מה הכוונה? המשניות נאמרות מתלמיד ששמע מרבו, ששמע מרבו, ששמע מרבו, ששמע מרבו, עד אנשי כנסת הגדולה. כלומר, אני אגיד את זה הפוך, בסדר? זה מתחיל באנשי כנסת הגדולה ועובר לשמעון הצדיק שהיה תלמיד שלהם, ואחר כך אנטיגנוס איש סוחו שהיה תלמיד של שמעון הצדיק, ואחר כך יוסף בן יועזר ויוסף בן יוחנן שקיבלו מאנטיגנוס, איסוחות. אתם מבינות? זה הפרק היחיד בכל שישה סדרי משנה שהוא הולך לפי הסדר ההיסטורי. כלומר, כל משנה קודמת לזאת שאחריה גם כרונולוגית. זה ממש תלמידי חכמים שקיבלו מתלמידי חכמים שקיבלו מתלמידי חכמים. אז מה אנחנו מרוויחות שאנחנו לומדות את פרק א' במסכת אבות? אנחנו גם צועדים עם עם ישראל בתוך ההיסטוריה שלנו. וגם זה, כלומר, אנחנו ניפגש במשניות לא רק עם מה שאנשים אמרו, ננסה לברר מי זה האנשים האלה, וגם ננסה לברר באיזה תקופה הם חיו. כל שאר המשניות, כל שאר ששת סדרי משנה, לא בנויים בכלל על סדר כרונולוגי בשום צורה. זה דיונים הלכתיים, והוא אמר כך, והוא אמר כך, והלכה כך, רק הפרק הזה. אז זה פרק שמצליח לחבר אותנו גם לדמויות וגם להיסטוריה. מה קרה לנו? אנחנו בזמן שהיו אנשי כנסת הגדולה. מה קרה לנו כשהיה שמעון הצדיק? מה קרה לנו כשהיה אנטיגנוס איסוחו? וכן הלאה וכן הלאה. כלומר, זה ממש מלמד אותנו גם על מה עם ישראל עובר, על פי הדמויות ועל פי הדברים שהם אומרים. בסדר? אז זה פרק באמת מיוחד במינו, שאין עוד פרק כמו, לא בכל מסכת אבות, אלא בכל המשנה כולה. בסדר? יופי. עכשיו מה אתם עושות? אתם קוראות בזוגות את המשנה הראשונה, היא קצרה מאוד. אתם יודעות אותה בעל פה, ואף על פי כן, תקשיבו טוב טוב למילים. יש לכם כמה דקות, לא צריך יותר מכמה דקות, לשאול שאלות על המשנה. רק משנה א', ממשה קיבל תורה מסיני עד ועשו סייג לתורה. יש לנו קדימה, משנה קצרה, נא למצוא שאלות. משנה עד ועשו סייג לתורה. משנה א', קצרצורה. קצרצרצורה. כן, אנחנו, יש לבאר מה משמעות הדברים שלהם. זה לא מספיק מובן. יופי, כן.
למה, כאילו, נעצר השתלשלות של אנשי הכנסת הגדולה?
יש פה השתלשלות של לימוד התורה. למה עצרנו באנשי כנסת הגדולה? כן.
וגם למה הוסיפו את מה שהם אמרו למשנה הזאת? זה נראה כאילו
כן, ומה הקשר למשנה? בוא נעשה משנה אחת, השתלשלות תורה שבעל פה, משנה שנייה, מה שאמרו אנשי הכנסת הגדולה. מישהי רוצה עוד לשאול על ה...
כן. למה לפעמים כתוב
מסרוע ולפעמים לא? יופי. לפעמים כתוב קבלה, משה קיבל תורה מסיני, ולפעמים כתוב מסירה ומסרוע לאנשי הכנסת הגדולה. מה ההבדל בין קבלה למסירה? יופי, הלאה, עוד שאלות. כן, עוד זוגיות. בנות, אל תשכחו את החברות שלכם. כשתתחתנו, תמיד תיתנו לבעל שלכם לדבר ראשון. ואל תצחקו, תעשו את זה באמת. כן, זה בכלל לא קל לנשים, לתת לגברים לדבר. בסדר, מה את מתנצלת? כן.
היא שאלה, לא כתוב משה קיבל תורה מסיני ולא מסיני.
יופי, למה כתוב שמשה קיבל תורה מסיני? מה היה צריך להיות כתוב? מי? ריבונו של עולם. מה זה מסיני? הוא קיבל את התורה מסיני? או לכתוב בסיני, אבל למה מסיני? יופי, עוד זוגות עם שאלות. למי יש שאלה? רגע, מה עם בנות אחרות? יש לכם שאלות? תכף ניתן לכם את הזכות. מטר, שני, תהילה, יש לכם שאלות? לא, זה ככה, זה מה שלמדנו בשיעור הקודם. שהתורה ניתנת למשה ואחר כך מתחילים ללמוד אותה, בסדר? כן, הדסה, שאלה. לא, לא עסוק בזה. יופי, יופי. אז איך האמירה של אנשי כנסת הגדולה היא קשורה גם אלינו? זה נשמע שהיא קשורה לשופטים, לחכמים. מה זה קשור לחיים שלי? עוד מישהי יש לה שאלה? כן. יופי, אז אני רוצה לשאול את השאלה שלכם קצת אחרת, בסדר? כתוב, משה קיבל תורה מסיני, שרה ליהושע, יהושע לזקנים, זקנים לנביאים, נביאים לאנשי כנסת הגדולה, הם אמרו שלושה דברים. מה, לפני אנשי כנסת הגדולה לא אמרו כלום? מה זה הם אמרו שלושה דברים? משה אמר מלא דברים, יהושע אמר, זקנים אמרו, נביאים אמרו, מה זה הם אמרו? מה היה לפני? לפני לא אמרו כלום? עוד שאלה, מה את אומרת? עוד שאלה? יש לי שאלה מאוד חשובה. מה? אנשי כנסת הגדולה אמרו רק שלושה דברים. שאלה או לא שאלה? מה זה הם אמרו שלושה דברים? תגידו, הם אמרו דברים. או הם אמרו, מה זה הם אמרו שלושה דברים? מי זה אנשי כנסת הגדולה? מישהי יודעת מי זה אנשי כנסת הגדולה? הנה, כתוב שם. כנסת הגדולה. אז כבר אתם רואות שזה בתקופת בית שני. מי הקים את הכנסת הגדולה? עזרא הסופר. עזרא הסופר הקים חבורה של 120 זקנים, אנשי כנסת הגדולה, שהם היו המנהיגות הרוחנית שלנו בתחילת בית שני. אין ספק שהם אמרו הרבה יותר משלושה דברים. נכון? הם היו המנהיגים הרוחניים שלנו. כן, תכף עוד דקה, אני רק אגמור את השאלה. אז איך זה יכול להיות שהמשנה אומרת, הם אמרו שלושה דברים, נקודה. אם המשנה הייתה אומרת, הם אמרו, בסדר, אבל הם אמרו שלושה דברים, זה נשמע, וזהו. כן. שאלה טובה. שיעורי בית, תבררי. שלי בבית, אני לא יודעת את התשובה. ותגידי לנו את התשובה בשבוע הבא. טוב, אז קודם כל, שאלות ממש ממש. מה את אומרת? הזקנים זה אלה שהיו אחרי יהושע, זה כתוב לנו בספר שופטים. בסדר? היו זקנים אחרי יהושע. טוב? הם כתובים פה, נכון? לא, לא, לא. זה עוד לפני השופטים. זה היו זקנים, אחרי שיהושע נפטר, אז הזקנים היו אלה שהיו המנהיגים הרוחניים. טוב? טוב, אז קודם כל, כל הכבוד על השאלות, שאלות מצוינות. לכולם, כולם מקבלות שתי נקודות, כל הכבוד. ועכשיו אנחנו רוצות להתחיל לענות ולהתחיל להיפגש באמת עם אנשי כנסת הגדולה, בסדר? אבל לפני שניפגש איתם, בואו נענה קצת על השאלות ששאלתם, כי זה חשוב, בסדר? אז הרבה תשובות שנענה, כבר אמרתי את זה בפעם הקודמת, זה על פי פירוש של המהר"ל לפרקי אבות, קוראים לפירוש הזה דרך החיים, ואם תסתכלו מאחורה, בדף תראו שיש חלק קטן מאוד מאוד מהפירוש, שלא נראה את זה עכשיו, זה כל פעם שיהיה צילום כזה, זה יהיה חלק מהמהר"ל, בסדר? אבל זה לא לעכשיו, זה להמשך. אז המהר"ל אומר ככה, יש הבדל בין קבלה למסירה. מסירה זה להצליח למסור את הכל, את כל מה שהרב מלמד, והתלמיד זוכה לקבל את הכל. קבלה זה לפי כוחו של המקבל. אז למה כתוב משה קיבל תורה? כי משה קיבל את התורה מריבונו של עולם. משה רבנו הוא אספקלריה מהירה, הוא אדון הנביאים, הוא זה שזוכה לתת לנו את התורה, ואף על פי כן הוא רק מקבל לפי כוחו. אנחנו, לעומת משה רבינו, אנחנו אפר ואפר, אנחנו כלום, בסדר? אבל אי אפשר להגיד על משה שהוא קיבל את כל התורה. כל מה שהוא קיבל זה עוד קטן לעומת מה שיש בתורה. ולכן גם כתוב מסיני ולא מריבונו של עולם. אם היה כתוב משה קיבל תורה מריבונו של עולם ומסרה ליהושע, זה היה נשמע כאילו הקבלה מריבונו של עולם זה אותו דבר. הוא קיבל מריבונו של עולם, הוא קיבל ממשה, הוא קיבל מיהושע. לא. יש פה איזושהי שמירה לשונית, כדי שנבין שלקבל תורה מהקדוש ברוך הוא זה משהו אחר. בסדר? אז מסירה... קיבל כן, לפי כוחו. לא לפי הגודל. נכון?
לא כל התורה הגיעה
אלינו. יש לה עומקים שאנחנו עוד לא מכירים. הוא קיבל... כן, משה קיבל את התורה לפי כוחו. אנחנו בסוף אנחנו בעולם הזה, בסוף גם משה שזכה לחיות 120 שנה ולא נס לחו ולא קעתה עינו, והוא כולו צדיקות עליונה, עליונה, עליונה. בסוף לעומת ריבונו של עולם, גם הוא קטן. בסדר? אז זה קודם כל, זה הבדל בין קבלה למסירה. איפה השאלות? איך אני אזכור את השאלות? את רוצה להביא לי אותו? מה את אומרת, מתי? מסירה זה אנשים שזכו לקבל את הכל, בסדר? משה שומע, יהושע מקבל הכל ממשה. משה לא מקבל. כן. איפה השאלות? לא, תביא לי. מה? בשביל מה אמרתי לך לכתוב שאלות? אני זקנה, אני לא זוכרת מה שאלתם. אבל לשם שמיים. לא, אני מפחדת שאני אשכח מה שאלתם. בשביל זה אני מבקשת שתכתבו. איך אני אזכור הכל?
קבלה זה לפי יכולתו.
קבלה זה לפי כוחו. כל אחד מקבל לפי כוחו. מסירה זה המשנה מגלה מי קיבל את הכל. בסדר, יהושע קיבל הכל, ממשה את כל מה שהוא נתן.
זה אומר שמשה
ויהושע... לא. על משה כתוב שהוא כמו שמש, ועל יהושע כתוב שהוא כמו ירח.
אבל
הרבה
אם משה קיבל לפי...
כוחו?
כן. והוא העביר את זה ליהושע.
זה מה שהיינו צריכים לקבל. אין מישהו יותר גדול ממשה. אין בעולם.
כאילו יהושע גם יכול לקבל את התורה לפי היכולת של משה.
לפי מה שמשה מסר לו, הוא קיבל הכל. בסדר? מה את שואלת, ראשית?
אם גם לך מקבלה זה לפי כוחו, אנחנו לא קצת
שקיבל
מיומה של עולם.
כי צריך הרבה הרבה זהירות. אנחנו יכולים להתבלבל אם נשמע שהוא קיבל את זה. בגלל שזה בתוך רצף של בני אדם, בשר ודם, אז המשנה נזהרת. בסדר? שלא נתבלבל. כן.
שכתוב מסרה רק ביהושע מאנשי הכנסת הגדולה.
נכון.
כי זה אומר משהו על ה...
אנחנו מקשיבים למה שאנחנו שומעים. בסדר? מה שכתבו, מה שרבי יהודה הנשיא הוא מדייק, הוא כותב משהו. בסדר? טוב. אז זה הייתה הפתיחה, כן? לשאלות שלנו. אני שנייה מסתכלת אם יש עוד שאלות לגבי ההתחלה. כי הוא קיבל מי? הוא קיבל מי? זה במקום להיות כתוב שהוא קיבל מריבונו של עולם, אז המשנה ככה אומר, הוא כן קיבל ממישהו, אבל זה לא, זה חלקי. זה לא יכול להיות שלם. בסדר? אז זה רמז כזה, שהוא קיבל מריבונו של עולם, אבל אנחנו לא רוצים להכניס את ריבונו של עולם לתוך הרשימה. בסדר? טוב, אז אנחנו אומרות ככה. אז יש לנו רשימה של מסירת תורה שבעל פה, והרשימה שלנו מסתיימת באנשי כנסת הגדולה, ואומרת המשנה שהם אמרו שלושה דברים. ושאלנו, מה זאת אומרת הם אמרו שלושה דברים? בטוח הם אמרו הרבה 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 יותר דברים. אז קודם כל, כדי לענות על זה, על השאלה הספציפית הזאת, לפני שניכנס באמת לתוך הדברים שלהם, כדי להבין באמת מה זה הם אמרו שלושה דברים, אז תפתחו לרגע, רק לרגע, בפרק ד' בפרקי אבות, בסדר? פרק ד' משנה, תכף אני אגיד לכם איזה משנה, חלק, אצל חלק זה במשנה י' ואצל חלק זה במשנה כף ד', זה מתחיל במילים שמואל הקטן. מי שמוצאת את שמואל הקטן, אז זה הגיע למשנה הנכונה. פרק ד' או משנה י' או משנה כף ד'. מצאנו? עכשיו תראו מה כתוב שם. זה רק כדי לענות על התשובה שלנו, בסדר? שמואל הקטן כרגע לא קשור לסיפור. מה כתוב במשנה כ"ד? שמואל הקטן אומר בנפול אויבך אל תשמח, ובכשלו אל יגה ליבך, פן יראה השם ורע בעיניו וישיב מעליו אפו. מי אומר בנפול אויבך אל תשמח ובכשלו אל יגה ליבך? מי באמת אמר את זה? שלמה המלך. מי שאמר בנפול אויבך אל תשמח זה שלמה המלך. איפה שלמה המלך אמר את זה? במשלי. אז איך זה יכול להיות שכתוב בפרק... כן, כן, זה חיכים משלי. לא, לא, היא יודעת הכל, היא יודעת משלי ישר והפוך בעל פה. רגע, אז איך זה יכול להיות שכתוב ששמואל הקטן אמר את זה? אם שלמה המלך אמר את זה, אז מה פתאום כתוב ששמואל הקטן אמר את זה? זה מה שכתוב במשנה. המשנה לקחה פסוק ממשלי, ובמקום להגיד שלמה המלך היה אומר, היא כותבת שמואל הקטן אומר. איך זה יכול להיות? לא, אין על זה שום פירוש. לא, 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 זה הכל פסוק. מה אתם אומרות? איך זה יכול להיות? איך יכול להיות שהמשנה אומרת שמואל הקטן אומר ובכלל שלמה אמר את זה?
אולי זה אחרי שהוא הבין בתורה.
שמה?
שהוא הבין, זה חלק שהוא הבין בתורה.
כן. מה רצית להגיד? אומר זה עומר חיה. שמואל הקטן זה בסוגריים, שמואל הקטן זה בסוגריים בשביל ללמוד על אנשי כנסת הגדולה. שמואל הקטן זה היה עומר חייו, בנפול אויבך אל תשמח. כשרצו לחבר את התפילה על המינים ולמלשינים אל תהי תקווה, בכל הרישה כרגע תובד, אמרו היחיד שיכול לחבר את הברכה הזאת זה שמואל הקטן. למה? כי הוא היחיד שלא יגיד את זה בגלל שהוא מת שהם ימותו. כל אחד אחר היה מחבר, גם אנחנו יכולות לחבר כזאת ברכה, נכון? הלוואי שימותו. נכון? כל הרשעים, לא הצדיקים. כל הרשעים. היחיד שאין לו נגיעות בזה זה שמואל הקטן. למה? כי בנפול אויבך אל תשמח זה היה עומר חייו. בסדר? עכשיו סגרנו סוגריים, זה היה רק כדי להסביר. כי זה משנה מיוחדת שיש בה רק פסוק. אין בה כלום, חוץ מפסוק. זה מה ש... אם זה הוא היה הולך, זה היה החיים שלו. אז מה זה אומר? אנשי כנסת הגדולה בוודאי ובוודאי אמרו המון דברים. הם היו המנהיגות הרוחנית שלנו, בוודאי הם הובילו אותנו בהמון מישורים. אבל יש משהו שהוא עומר חייהם. זה הצוואה שהם מבקשים להגיד לנו לדורות. הבו מתונים בדין, והעמידו תלמידים הרבה, ועשו סייג לתורה. אז קודם כל, זה שיעור שאנשי כנסת הגדולה מעבירים לנו לדורות, ואנחנו נצטרך לברר מה הם רוצים ללמד אותנו, מה הם רוצים להגיד לנו בשלושת המשפטים האלה. כי אמרנו, זה לא משפטים כאלה שאנחנו אומרים, וואלה, מה זה? מגלים עכשיו איזה משהו חדש, מרגש, שלא חשבנו עליו בעצמנו. לא. אבל קודם כל הדעת, זה השיעור שלהם לדורות. עכשיו, מה השיעור הזה אומר בפשט? בוא נשמע רגע בפשט. מה הוא אומר בפשט? הוא אומר, הבו מתונים בדין. איזה מילה אחת את יכולה להגיד על... הבו מתונים בדין, מילה אחת שמגדירה את זה.
במשפט.
כן, זה בעיקר במשפט, אבל מה? מה זה מתונים? מה זה מתינות? מה פירוש המילה? מה? לאט, לאט, במתינות. הדבר הראשון שאומרים אנשי כנסת הגדולה, בבקשה כל מי שעוסק בדין יעשה את זה לאט. בסדר? זה דבר ראשון. דבר שני, מה הם אומרים? אז זה עמידו תלמידים הרבה. שיהיה מלא מלא מלא, שיהיה מלא 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 בתי מדרשות, מלא מלא אנשים, תלמדו המון המון אנשים תורה. זה נשמע יותר כמותי, מי? איכותי, כאילו, העמידו תלמידים הרבה. מה הדבר האחרון? ועשו סייג לתורה. מה זה סייג? גדר. מתי צריך לשים גדר? מתי צריך לשים גדר? כן, כשיש תרם, נכון. ועשו סייג לתורה, הם אומרים, זהירות, 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 אנחנו במצב סכנה, חייבים לשים גדרות, חייבים לשים מעקה. בפשט, שוב, בפשט, זה נשמע דברים פשוטים. כדאי באמת למי שיושב בדין, כדאי לו מאוד לעשות את הדברים לאט, בסדר? אם אנחנו רוצים שהרבה אנשים ידעו תורה, כדאי להעמיד הרבה תלמידים. ואם באמת מסוכן, אז כדאי לשים גדר. אנחנו רוצות לשאול, מה המשמעות העמוקה של הדברים של אנשי כנסת הגדולה? מה אנשי כנסת הגדולה רוצים ללמד אותנו בפתיחה למסכת אבות? אבל לא רק זה. אמרנו שמסכת אבות זה מסכת כרונולוגית, היסטורית. איפה נמצאים אנשי כנסת הגדולה על הציר ההיסטורי שלנו? ומה הם רוצים להגיד באותו רגע שבו הם נמצאים? ואל תדאגו, אותו רגע שבו הם נמצאים, זה יהיה קשור גם לחיים שלנו. אנחנו נברר גם איך זה קשור לחיים שלנו. אז כדי להתחיל לבאר את זה, להתחיל לבאר את כל הקושיות האלה ששאלנו עליהם, אז קודם כל שאלנו, מה זאת אומרת, הם אמרו שלושה דברים, ומה עם כל כל אלה שהיו לפניהם? מה, רק הם אמרו שלושה דברים? העבירו, 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 וזהו, ואף אחד לא אמר כלום, ברור. מצוין, מצוין, מצוין. שאלה מצוינת. אנחנו ננסה לענות עליה, מעולה. אז אני רוצה להשאיר עוד שאלה בחללו של עולם, בסדר? מה היה עד אנשי כנסת הגדולה? למה לפני אנשי כנסת הגדולה לא כתוב הם אמרו וכו'? הם אמרו וכו'. למה עד אנשי כנסת הגדולה לא אמרו? בסדר? אני משאירה את זה בסימן שאלה, אנחנו לא עונות על זה עכשיו. בסדר? השאלה ברורה? השאלה ברורה? אני מה החידוש שלהם? מה הם רוצים לחדש? מה יש אצלם שצריך להתחיל לדבר? טוב. אז כדי שנתחיל להיפגש עם האנשים של כנסת הגדולה, צילמנו דף. ואנחנו רוצות לראות את המקור ה... שני שמתחיל במילים, אמר רבי יהושע בן לוי, למה נקרא שמם אנשי כנסת הגדולה? מוצאות? טוב. אז בואו ננסה להבין, עכשיו אנחנו נכנסות לעומק של הדמויות שלהם, בסדר? אומר רבי יהושע בן לוי, למה נקרא שמם אנשי כנסת הגדולה? כנסת זה מלשון כינוס, הם חבורה של תלמידי חכמים. אבל למה הם נקראים כנסת הגדולה? מה הגדולה המיוחדת שהייתה דווקא אצלם שהם זוכים להיקרא אנשי כנסת הגדולה? אומר רבי יהושע בן לוי שהחזירו עטרה ליושנה. מה זה עטרה? כתר. אומר רבי יהושע בן לוי, היה איזשהו כתר, כתר שהלך לאיבוד, ואנשי כנסת הגדולה מחזירים את הכתר הזה למקומו. בואו נראה איזה כתר זה. אומר רבי יהושע בן לוי כך, בא משה ואמר, האל הגדול, הגיבור והנורא. האם למדתם עם הרבנית עידית מה זה הגדול, הגיבור והנורא? איפה אתם? אז מה? עד סוף שנה בעזרת השם אני מכריחה אותה, עד סוף שנה היא גומרת, לא, היא גומרת את כל 18. רוצות לראות? ככה זה היה בשנה שעברה. אני ממש אומרת לרבנית, בבקשה, בלי מסביב, אני רוצה שהבנות ידעו תפילת 18, כל הברכות. היא ממש משתדלת, באמת, זה פלא. אז אל תוותרו, אל תוותרו. לא, יש לה מלא מה להגיד, יש לה מלא. היו שנים שהיא לימדה כמעט חצי שנה רק הקדמה לתפילה, אמרתי לה, בבקשה. 18, בסוף היא הסכימה. בסדר, אז בקיצור, אז אני לא אפרט מה זה האל הגדול, הגיבור והנורא, אני אגיד רק בכמה מילים, בסדר? והרבנית עידית תפרט לכם את זה, בסדר? מה זה האל הגדול? הגדול, כתוב בחז"ל, הגדול זו מידת טובו. ההופעה הכי, אני אגיד עוד משפט, בסדר? אי אפשר להבין את העצמות האלוקית, בסדר? מה זה ריבונו של עולם? אין לנו יכולת להבין, אין דבר כזה. מה אנחנו יכולים להבין? את ההופעות האלוקיות. איך ריבונו של עולם מופיע במציאות, איך הוא מתגלה במציאות, בכל מיני סוגים של הופעות. ההופעה הכי גדולה שלו, הכי מרכזית שלו, הכי הכי מופלאה שלו, זה הטוב האלוקי, זה הטוב. זה כל הטוב שיש לנו בחיים, דיברנו על זה קצת ביום ראשון אולי, אני כבר לא זוכרת. אז זו מידת טובו, זה האל הגדול. כשאת אומרת בתפילת 18 גדול, אז תחשבי על כל השפע והטוב והברכה והמתיקות והאור של ריבונו של עולם שופך עלייך ועל כל המציאות כולה, על הכל, על הכל, על הכל. זה הכי גדול. בסדר, זה האל הגדול. מה זה הגיבור? איזה הוא גיבור הכובש את יצרו? אין לריבונו של עולם יצר. מה הכוונה גיבור? מה זה הגבורה האלוקית? הגבורה האלוקית זה, אני צריכה לדייק במילים שלי שלא תבינו לא נכון. השפע האלוקי הוא אינסופי. אם ריבונו של עולם ישפוך על העולם את השפע האלוקי, הכל יישבר. כמו כוס ששופכים לתוכה יותר מדי, כמו כלי שממלאים אותו יותר מדי בטוב, ולא משנה, במשהו, הוא מתנפץ. אם השפע האלוקי היה יורד לעולם בפשטות, הכל היה נשבר, הכל היה מתרסק, לא היינו יכולים להכיל את הטוב. אז ריבונו של עולם, יש בו מידת הגבורה. מידת הגבורה קוראים לזה סוד הצמצום, זה סוד. ריבונו של עולם מצמצם כביכול את עצמו כדי שאנחנו נוכל להיפגש עם הטוב האלוקי. אחרת אנחנו לא, אנחנו פשוט לא נהיה פה. למשל, בסדר, ניתן משל מאוד 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 פעות. נכון, השמש, אם היא הייתה רחוקה מאיתנו קצת יותר, אז כבר לא היה לנו מספיק חום. אם היא הייתה קרובה אלינו קצת יותר, אז כולנו היינו נשרפים. אז המשל הטוב האלוקי, הגבורה האלוקית, זה כביכול ריבונו של עולם כובש את הטוב, מצמצם את הטוב בשביל שאנחנו נוכל להכיל אותו. זה הגיבור. והנורא זה עליונות, זה שריבונו של עולם יש בו איזו עליונות מאוד 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 גדולה שאנחנו לא יכולים לתפוס אותה. נוראות זה משהו, זה גדלות עליונה, עליונה, עליונה. אז זה רוממות כזאת. בסדר? הנורא זה רוממות. עכשיו, משה רבנו, כשהוא מדבר על ריבונו של עולם, אז הוא אומר, האל הגדול, הגיבור והנורא. אומר רבי יהושע בן לוי, בא ירמיהו ואמר, נוכרים מקרקרים בהיכלו, איה נוראותיו. כשירמיהו רואה את הבבלים נכנסים לבית המקדש ומחריבים את בית המקדש, אומר ירמיהו, אין יכולת עכשיו במציאות להרגיש את הנוראות האלוקית, את הרוממות האלוקית. איך זה יכול להיות שבשר ודם, גויים בשר ודם, נכנסים לבית השם ומחריבים את בית השם? אין הופעה לנוראות, אין הופעה לנוראות, אין. לא אמר נורא. תסתכלו רגע ברשי, רשי למטה אומר בפרשת הנה חנמאל, כתיב עושה חסד לאלפים ומשלם אבון אבות אל חיק בניהם אחריהם, האל הגדול והגיבור השם צבאות שמו. ירמיהו אומר רק האל הגדול והגיבור. למה אומר רשי? תסתכלו ברשי, שראה שרי נבוכדנצר נכנסים להיכל ומריעים בו ככל רצונם. אין, ירמיהו אומר, אני לא יכול להגיד הנורא, אני לא יכול להגיד. כי הנוראות האלוקית לא מתגלית עכשיו. עכשיו זה ביזיון לרוממות האלוקית. שיש גויים, שרים של נבוכדנצר, שהצליחו להיכנס לבית המקדש. אז הוא לא אומר הנורא. ירמיהו אומר, רק האל הגדול הגיבור. בדניאל אמר נוכרים משתעבדים בבניו היה גבורותיו. דניאל הוא בבבל ביחד איתנו, הוגלה על ידי נבוכד נצר, הוא רואה את עם ישראל יושבים בגלות והוא אומר איפה הגבורה האלוקית? איך זה יכול להיות שאנחנו בניו של ריבונו של עולם מפוזרים ומשועבדים בגלות? זה לא יכול להיות. מה אומר דניאל? האל הגדול והנורא, ככה אומר דניאל, ולא אומר גבורה, כי זה לא ניכר, לא ניכר את הגבורה האלוקית כשאנחנו מפוזרים בגלות, בזויים, עלובים, בלי שלטון, בלי מדינה. אומר דניאל, אני לא יכול להגיד את זה, כי זה לא נראה לעין. ירמיהו ודניאל לא חשבו שאלוקים לא נורא ולא גיבור, ממש לא. אבל כשהם דיברו על ההופעה של ריבונו של עולם בעולם, הם דיברו עליה כהווייתה, כמו שזה נראה לעיניים שלנו. אז בגלות קשה מאוד להיפגש עם ריבונו של עולם. קשה להיפגש איתו. אומר רבי יהושע בן לוי, באו הם אנשי כנסת הגדולה ואמרו, תקשיבו טוב, זה עמוק, אמרו אנשי כנסת הגדולה, עד רבה, זוהי גבורת גבורתו. מה זה גבורת גבורתו? שכובש את יצרו, שנותן ערך אפיים לרשעים. תסתכלו ברש"י, זוהי גבורתו שכובש יצרו כל השנים הללו שנשתעבדו בהן, ומעריך אפו על כל הגזרות שגוזרים על בניו. מה זה גבורת גבורתו? אומרים אנשי כנסת הגדולה, גבורה היא לא נמדדת רק על פי מה שאתה רואה בעין. גבורה זה הרבה פעמים דברים נסתרים. הגבורה האלוקית לא הלכה לאיבוד. היא פשוט מתגלה בהופעה אחרת לגמרי, הפוכה לגמרי. מה הגבורה האלוקית? שריבונו של עולם לא היה רוצה שיכנסו נוכרים לבית המקדש. ריבונו של עולם לא היה רוצה שיחריבו את בית מקדשנו, ואין לו ברירה, בגלל איך שהתנהגנו, אין לו ברירה, הוא כובש את יצרו, והוא נותן לגויים להחריב את בית המקדש. אומרים אנשי כנסת הגדולה, אנחנו רוצים להעביר לכם שיעור חדש, מה זה גבורה. גבורה זה לא רק מה שאתה חושב שזה גבורה. לפעמים במעשים שנראים לך הפוכים מגבורה, זה גבורת גבורתו. זה אחד. ואלו הן נוראותיו, אומרים אנשי כנסת הגדולה, שאלמלא מוראו של הקדוש ברוך הוא, האח אומה אחת יכולה להתקיים בין האומות. אומר רש"י, תסתכלו ברש"י, ואלו הן נוראותיו, מן יום החורבן אתה למד נוראותיו, שכל האומות נאספו להשמידם ונתקיימו מהן. מה זה הנוראות האלוקית? שלמרות שהחריבו את בית המקדש, ולמרות שהוציאו אותנו לגלות, אנחנו נשארנו בחיים. למרות שניסו לאבד אותנו בכל דרך אפשרית, בכל צורה אפשרית, בכל טקטיקה אפשרית, ריבונו של עולם כתוב בסוף הכללות, ואף גם זאת ביותם בארץ אויביהם לא מאסתים ולא געלתים לחלותם לאפר בריתי איתם. בסוף כל הכללות בפרשת, בספר ויקרא, אחרי כל הכללות אומרת התורה, ויש הבטחה אלוקית שלעולם, לעולם, לעולם עם ישראל לא יתקלה, לעולם עם ישראל לא יובד, לעולם לא יהיה מישהו שיצליח לפגוע בנו לגמרי. זו הנוראות האלוקית, אומרים אנשי כנסת הגדולה. אז מה הכוונה שהם החזירו עטרה ליושנה? כביכול היה לריבונו של עולם כתר. מה היה כתוב על הכתר? האל הגדול, הגיבור והנורא. מי שם את הכתר הזה על ראשו של ריבונו של עולם? כביכול, הכל כביכול. משה רבינו. ולאט לאט האבנים שבכתר נעלמות. לאט לאט הכתר הזה הולך ונעלם, כי עם ישראל כבר לא בארצו, וכבר אין לנו בית מקדש, ואין לנו שלטון, ואין לנו מדינה, ואנחנו יוצאים לגלות, ואנחנו מפוזרים ואנחנו נשלטים ואנחנו חיים חיים של איסורים, והתחושה שאולי זהו נגמר, אין כבוד אלוקי, אין את את האומה שמופיעה את כבוד השם בעולם. אומרים אנשי כנסת הגדולה, אנחנו מבקשים מכם ללמוד להתבונן לעומק. אל תקשיבו רק למה שכתוב בעיתונים. אל תקשיבו רק למה שאומרים הפרשנים ופרשני הפרשנים ופרשני. ראיתם קצת אתם יושבים ומדברים לפני הבחירות, אחרי הבחירות? אני כל פעם חושבת לעצמי. עיתונית זה נראה שמה שקורה בפועל בפשטות זה מה שקורה. אז לא, אומרים אנשי כנסת הגדולה. אנשי כנסת הגדולה מבקשים ממך שתדעי שיש דברים שנראים שטחית במציאות, ויש דברים שמתרחשים הרבה הרבה יותר בעומק. ומי שמאמין שריבונו של עולם לא עזב את עמו, אז גם כשהכי קשה לנו בחיים, ריבונו של עולם לא עזב אותנו. וגם כשהכי מסובך לנו בחיים, אנחנו ממשיכים להגיד, האל הגדול, הגיבור והנורא, ואנשי כנסת הגדולה הם אלה שתקנו לנו את תפילת עמידה, וכל יהודי בכל הדורות מאז תחילת בית שני, זה המילים שהוא אומר בתפילת עמידה. יכול להיות שהוא חי בתור הזהב של ספרד, ויכול להיות שהוא חי בזמן האינקוויזיציה. יכול להיות שהוא חי כשהיה אמנציפציה וכולם הסכימו לחייך אליו ברחוב, ויכול להיות שהוא חי בזמן השואה, ותמיד יהודים אמרו האל הגדול הגיבור והנורא. מי העביר לנו את השיעור הזה? מי העביר לנו את השיעור הזה? את השיעור הזה העבירו לנו אנשי כנסת הגדולה. אומר רבי יהושע בן לוי, הם החזירו את הכתר. פשוט מסתכלים על האבנים באופן אחר, נותנים פירוש אחר למילים, וממילא הכתר לא הולך לאיבוד. לכן הם נקראים אנשי כנסת הגדולה. והם מבקשים גם ממך היום, אשרנו שזכינו, אנחנו במדינת ישראל, יש לנו ממשלה, יש לנו צבא, יש לנו בית, זה הבית שלנו. ואף על פי כן גם היום אנחנו נדרשים הרבה הרבה פעמים להתבונן לעומק. לא להסתכל על הדברים רק באופן השטחי שלהם. אז נעצור כאן, אנחנו באמצע אנשי כנסת הגדולה. עוד יש לנו הרבה שאלות, אז אני משאירה אצלי את השאלות. כן. הוא אומר שזה שריבונו של עולם כאילו מתאפק לא להניש את הגויים ולתת לנו בחזרת המקום, זה גבורה, הכובשת יצרו. טוב.